אנחנו לומדים נתיבות עולם. בעצם ביום חמישי כבר התחלנו ללמוד את נתיב הדין, רק שביום חמישי למדנו בהקשר לפרשת השבוע קצת הלאה. אז עכשיו אנחנו מתחילים מההתחלה. נתיב הדין. בספר משלי. זה בפרק כף א'. שמחה לצדיק עשות משפט ומחיתה לפועלי אבן. מה? לפועלי אבן באלף. באלף. מחיתה הכוונה זה מכה, זה נחשב למחלה. באופן כללי המהר"ל בספר נתיבות עולם פותח בפסוק מספר משלי. למה? כי ספר משלי זה ספר המוסר בתנ"ך. בתנ"ך יש לנו ספר מוסר משלי, במשנה יש לנו מסכת מוסר, מסכת אבות, ויש לנו בברייתות אבות דרבי נתן. כלומר, בכל השלבים של חיבורים שהופיעו מתורה שבכתב עד לדורות אחרונים, יש תמיד מקצוע שעוסק בעבודת המידות. לכן המהר"ל מתחיל את הנתיבות שלו, כאן נתיב הדין, בפסוק מספר משלי. והוא בא להסביר אותו לעומק. כלומר, מה הדברים המהותיים שמופיעים כאן. שלמה המלך רצה לומר, כאשר העולם נוהג במשפט, שיש דין בין איש לחברו, דבר זה הוא שמחה אל הצדיק, אשר חפץ ואוהב היושר. ולכך המשפט שמחה אליו, כי המשפט הוא היושר בעצמו. הוא מחיתה לפועלי אבן, רצה לומר, אשר אינם רוצים במעשה היושר, הוא מחיתה להם. אם כן, המהר"ל מתחיל בהגדרות. זה בכלל דרכו. זה בכלל דרך התורה. לברר את המושגים שמופיעים בעולם שלנו עד תומה. צדיק, הגדרתו, אדם שאוהב את היושר. זה הגדרה של צדיק. זה מה שהוא אומר. ודבר זה הוא שמחה, שורה רביעית, על הצדיק, אשר חפץ ואוהב היושר. כשהצדיק שתכונתו היא אהבת היושר נפגש עם דבר ישן, ישר, מה זה גורם לו? שמחה. שנאמר בתהילים צדיק זין, ולישרי לב, שמחה. הנה מפורש, לישרי לב, שמחה. כיוון שזו תכונתם של הצדיקים, התכונה הפנימית שלהם, ישרות, שכמובן בזה הם מתדמים לבורא, שהרי על הבורא נאמר צדיק וישר הוא. זה הגדרה. אם כן, כיוון שהצדיק מתדמה לבוראו, שהוא אוהב יושר, כשהוא פוגש דבר ישר בעולם, אז הוא מיד מתמלא שמחה, שהרי מצא מין את מינו. הישר פגש דבר של יושר. איפה מופיע היושר? במשפט. כן, קובי.
הרב אמר שנאמר שהוא צדיק וישר הוא. אז אם הוא צדיק וישר,
משהו
שזה שני דברים שונים, יש צדיק וישר.
נכון, אתה צודק.
עד עכשיו הבנתי שזה אדם
שאוהב
צדק.
מה?
עד עכשיו הבנתי שצדיק זה אדם שאוהב צדק.
נכון, אתה צודק. יש אדם ישר, ויש אדם שהוא יותר מזה, הוא צדיק. עכשיו נסביר. שאלת טוב, צדיק וישר הוא, משמע שני דברים. אנחנו גם ככה אומרים בנשמת כל חי. בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך. אז זה סימן שיש ישרים וצדיקים. זה מה שקובי אמר, נכון. שמה יש ארבע דרגות. ישרים, בנשמת כל חי. מה? אז זהו, זה מה שאני עכשיו... נכון, נכון, אני ממשיך. יש ישרים, יש צדיקים, יש חסידים, ויש קדושים. שמה בנשמת כל חי, מונים ארבע דרגות. ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים. אבל הדרגות האלה הם קומה על גבי קומה. כלומר, דרגה בסיסית, ישרים. זה הדרגה הבסיסית שצריכה להיות אצל כל אדם. צדיק, ברוך שיש לו כבר את זה. לא שייך לבנות קומה של צדקות בלי קומה של ישרות. חסיד, ברור שהוא ישר, ברור שהוא צדיק. הוא הוסיף שהוא חסיד. וקדוש, קדוש הוא ישר, הוא צדיק, הוא חסיד, והוא הוסיף לזה מידת הקדושה. לכן כשאמרתי שהצדיק יש לו תכונת היושר, זאת אומרת שברוך שהוא קנה את הקומה הקודמת. נכון? הוא צדיק. מה זה אומר? שהוא צדיק בנוסף לזה שהוא ישר. הצדיק מגלה את זה במציאות, בפועל. הוא פועל מתוך יושר, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. כי גם כלפי ריבונו של עולם צריך להיות ישר. לא רק כלפי חברו, אלא גם כלפי בורו. הצדיק, אם כן, ברוך שיש לו מדרגת היושר. אם אין לצדיק מידת היושר, אז מי שבונה רוצה לבנות קומה שנייה, בלי קומה ראשונה, מה יקרה? ליפול. ככה שומעים כל יום. על צדיקים שנופלים. למה? כי לפני שנהיו צדיקים, הם היו צריכים לבסס את מידת היושר. צדיק זה מי שמתרגם במציאות, בפועל, במעשה, במעשים טובים כלפי זולתו ובמצוות כלפי בורו, את מידת היושר שבו. זהו. זה מדרגה שהוא כבר פועל מתוך זה. הישר הוא ישר בליבו. הוא ישרי לב. מידת היושר זה בלב. אני אדם ישר. תבקש ממני לקחת משהו שלא שייך לי, אני לא מסוגל. לא מסוגל. לא במחשבון. זה בכלל לא עולה בדעתי. הלב שלי כזה ישר שלקחת ולנגוע בדבר שלא שייך לי, אני לא יודע למה אתה מדבר בכלל. הצדיק הוא כבר פועל. הוא עושה. וכמובן הוא פועל מתוך יושר. למה חייבים להקדים את מידת היושר למידת הצדקות? בגלל בעיה מאוד גדולה שקיימת בעולם, שהמטרה לא תקדש את האמצעים בצורה שלילית. כי עכשיו אדם קבע לעצמו מטרות, הצדיק, יש לו מטרות, הוא רוצה לעשות הרבה דברים. השאלה, איך הוא פועל? לא די שהמטרות יהיו טובות, צריך שגם הדרך להשגת המטרה תהיה טובה. איך צריכה להיות הדרך להשגת המטרה? יש על זה ספר, קוראים לו מסילת ישרים. המטרה, אומר הרמח"ל, תחיית המתים. המטרה נבואה, המטרה שלמות האדם, שלמות העולם. טוב, קדימה למטרה. רק רגע, מה קדימה למטרה? יש דרך. איך קוראים לדרך? מסילה. אבל המסילה הזאת היא מסילה מיוחדת. היא מסילת ישרים. ואם אני רוצה לקפוץ למטרה בלי מסילת ישרים, אני כבר מודיע לך שאתה טיפול. שאתה גם לא תשיג את המטרה. וגם אם אתה חושב תשיג את המטרה, זה באופן מדומה. לכן אין דבר כזה צדיק בלי להיות ישר. זה כלל גדול. גם בענייני חינוך. לפני שמחנכים ילד להיות צדיק, קודם כל צריך לחנך אותו להיות אדם ישר. זה דבר ראשון. זה שייך לחבר שלך. למה לקחת? צדיק, צריך לחנך את הילד הסיטת להיות שיהיה צדיק. כיפה גדולה על הראש, ציציות שמטטות את הרצפה. לא. צריך קודם כל לחנך אותו להיות אדם ישר. יש לו זמן להיות צדיק. אבל ישר חייבים עכשיו. אחרת זה פירמידה שבמקום לעמוד על הבסיס, היא עומדת על הראש. על השפיץ. אז היא כל הזמן מתנדנדת. בזה פותח המהר"ל את הנתיב הזה. אדם ישר אוהב יושר, ולכן הוא אוהב משפט. לכן אמר שלמה המלך, שמחה לצדיק עשות משפט. עשות משפט מי? מי העושה את המשפט? לאו דווקא. זאת אומרת, מה? עשות משפט? בכלל עשות משפט. כל פעם שהצדיק פוגש מציאות של משפט, הוא שמח. לפעמים זה הוא, לפעמים זה משהו אחר, אבל הוא באופן כללי אוהב משפט. הוא אוהב צדק. הוא לא סובל עיוות. הוא לא סובל חוסר יושר. אתה לא חייב להיות שופט ודיין כדי לאהוב את המשפט. כל אדם צריך לאהוב את המשפט. פרשת משפטים ופרשת שופטים נכתבו בתורה בשביל מי? בשביל עם ישראל, בשביל כולם. כולנו שייכים לפרשת משפטים. מה, אנחנו לא אמורים ללמוד פרשת משפטים ופרשת שופטים? כולנו. כולנו צריכים לאהוב משפט. משפט צדק כמובן. כולנו. למה? כי אדם ישר אוהב משפט. הוא אוהב את היושר. הוא אוהב שאם אדם לקח דבר שלא שייך לו, הוא יחזיר אותו. ולא הפוך. ולא מחפשים דרכים איך לעשוק את האדם. החברה לא תחזיק מעמד. היא תתמוטט מעצמה, או יהיו דברים שיגרמו לה להתמוטט. בבקשה, מה רצית לשאול?
לאו דווקא הצדיק יכול לעשות, צריך לעשות משפט, אבל אני חושב
שאנשים לא ישרים לא יכולים לעשות משפט
שהצדיק יכול לסמוך ממנו. אנשים לא ישרים יעשו משפט שהוא לא משפט צדק, נכון? ולכן לא תהיה מזה שמחה לצדיק. מה שאני שאלתי, לא כתוב שמחה לצדיק לעשות משפט. לא ככה כתוב בפסוק, לכן דייקתי. לא כתוב שמחה לצדיק לעשות משפט. כתוב שמחה לצדיק עשות משפט. הוא אוהב חברה, הוא אוהב מציאות שיש בה משפט. מי עושה את המשפט? מי שצריך לעשות את המשפט. הוא שומע שיש מצב של עשיית משפט, אז הוא שמח. הוא מתמלא מזה שמחה שכל החברה מתנהלת על פי יושר. זה שלמות האדם וזה שלמות העולם. כשיש מצב של סדום ועמורה בעולם, כמו שהיה בזמן אברהם אבינו, כולם בצער. מה, רק בסדום ועמורה סובלים? כל העולם בצער. ריבונו של עולם אומר, העולם בצער. אי אפשר להשאיר את המחלה הזאת. את הנזק הזה אי אפשר להשאיר בעולם. זה יקלקל את הכל. זה התפוח הרקוב שיגרום לכך שכל התפוחים האחרים ירכבו. אי אפשר. זה בלתי אפשרי.
אבל פועלי אבן, מבחינתם, משפט לא טוב. לא טוב. מחיתה לפועלי אבן. זה דווקא לא טוב להם. למה? כי פועלי אבן אוהבים מצב של אי סדר. הם אוהבים אי סדר. הם אוהבים אי צדק. זה נותן להם אפשרות להסתדר. כשיש משפט, זה כל הזמן מיישר את המציאות. פועלי אבן הם ממלא חיים ליד המציאות המסודרת של העולם. הם דווקא אוהבים, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. חכמים מגלים לנו, ריש לקיש, הבאתי אתמול את המדרש הזה, שזה רמז לארבע מלכויות. עולם עם הרבה בלגן, זה טוב לרשעים. הם מאוד אוהבים עולם עם בלגן. למה? כי בתוך עולם של בלגן, תוסיף בלגן.
יש להם
מחף פעולה. ממילא יש תוהו ובוהו. כבר בתחילת מעשה בראשית, התורה מרמזת שצריכים להירתם לעשיית סדר. המהר"ל בספר נתיבות עולם בתחילת החלק הזה כותב מיד ואומר מיד שהסדר האמיתי והאידיאלי והשלם של העולם זה מה זה? זה התורה. התורה זה יושר. זה מידת היושר בעולם. זה הגילוי שהיה בהר סיני. איך מיישרים קו בין המחשבה האלוקית לבין המציאות האנושית והארצית. צריך למתוח קו ישר בין המציאות האלוקית לבין העולם שלמטה. קו היושר. מה הוא הקו הזה? תשובה, תורה. לכן, וירא ויבוקר יום השישי, וו החיבור בין העולם האידיאלי ועולם המציאות, התורה. זה תפקיד התורה. פרשת משפטים, גרמת נזק, שור נגח, עשית בור, קלקלת, גרמת לשני הפסד, שלם. צריך ליישר קו. חייבים ליישר את הקו בין המציאות של העולם שלנו לבין האידאל האלוקי. בלי היושר הזה, העולם ילך לאיבוד. לכן, שלמה המלך, אומר המהר"ל, רצה לומר כאשר העולם נוהג במשפט שיש דין בין איש לחברו, דבר זה הוא שמחה אל הצדיק, כי הצדיק הוא יישר קו עם ריבונו של עולם. הוא נמצא על המסילה העולה אל על. המהר"ל יאמר בהמשך שיש עם בעולם שזאת סגולתו. לגלות קו היושר. ישראל אותיות ישר אל. זה הסגולה שלו. כל האנושות תחפש כל מיני דרכים. עקומות, מעוותות, מפותלות, מבולבלות. עם אחד לוקח על עצמו את המשימה, ניישר את העולם. עד שנצליח לחבר בין המצוי לבין הרצוי. בין המציאות הארצית, בין המציאות החומרית, שהיא לא נותנת לאור לחדור באופן ישר, נצליח לזכך את העולם הזה, עד שהוא יספוג את האור של העולם הבא. צריך בשביל זה קו ישר. זכינו שהרמח"ל כתב לנו ספר, שהוא מסילת ישרים. הדרכה איך מיישרים קו. בלי אישור קו, העולם לא מגיע לשלמותו. כן. מחיתה, הכוונה מכה. מחיתה זה מכה. כלומר, דבר שהוא שמחה לצדיק, מה המשפט? הוא לא טוב לפועלי אבן. פועלי אבן מחפשים כל הזמן סדקים, חורים במערכת המשפטית, איך עוברים בין הטיפות, איך נשארים בתחום האפור, איך מנצלים את כל הפרצות. בקיצור, לא ישר. ובמדרש, פסקה הבאה. כן, למשל, על מלך צדיק כמו חזקיהו, המלך, כתוב בספר דברי הימים, ויעש כזאת יחזקיהו בכל יהודה, ויעש הטוב והישר. והאמת לפני השם אלוקיו. ככה כתוב בספר דברי הימים ב' פרק למד א' על חזקיהו מלך. הטוב והישר. התורה אמרה שעל האדם לעשות את הישר והטוב. ובמדרש, שופטים ושוטרים, אמר רבי לוי, למה הדבר דומה למלך שהיו לו בנים הרבה? והיה אוהב את הקטן יותר מכולן, והיה לו פרדס אחד, והיה אוהבו יותר מכל מה שהיה לו. אמר המלך, נותן אני את הפרדס הזה שאני אוהבו מכל מה שיש לי לבני הקטן שאני אוהבו מכל בניי. כך אמר הקדוש ברוך הוא, מכל האומות שבראתי איני אוהב אלא לישראל, שנאמר בנביא הושע י"ד, כי נער ישראל ואוהבו. כלומר, נער בין העמים, שהרי העם הזה הופיע האחרון במסכת העמים, רק ביציאת מצרים, כשכבר קר לעולם מלא עמים. ומכל מה שבראתי איני אוהב אלא את הדין, שנאמר בנביא ישעיה סמך א', כי השם אוהב משפט. אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני מה שאהבתי לעם שאני אוהב. לכן, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כלומר, ברכה. לפי המדרש, שופטים ושוטרים זה לא רק ציווי, אלא זה מתנה. שופטים ושוטרים תיתן לך. קיבלנו הדרכה אלוקית איך לגלות מידת המשפט בעולם. כן.
למה כתוב אלה לעשר?
מה?
למה כתוב אלה לעשר? לא, ארץ ישראל, סתם ישראל.
איני אוהב אלה לישראל. לישראל זה עם ישראל. ישראל זה שם כולל לכל דבר שיש בו ישראל. המושג הזה שנקרא ישראל בעולם. מה?
הוא שואל על התחביר, למה זה לישראל ולא אל ישראל?
ככה. זה אותו דבר. אלא לישראל, עולה, את ישראל, אפשר להגיד את זה בצורה... זה, בתחביר זה אפשר אותו דבר, בתחביר זה אפשר גם כן. כן.
זה שהמשפט זה מתנה.
מה?
זה שהמשפט זה מתנה.
כן. אז מה אתה שואל?
זה נראה שדווקא, כמו שאני אוהב את המשפט, זה נראה ש...
שזה מתנה. נכון, לפי המדרש בדיוק ככה יוצא. מה? במה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם? במה ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? במידת הדין. ראה שאינו יכול לעמוד, שיתף את מידת הרחמים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ודאי חותמו אמת. דין זה אומר שכל דבר עומד במקומו. הראוי לו. מה עושה הדיין? ראובן, תחזיר לשמעון 100 שקל. המאה שקל שנמצאים אצלך ראובן, הם לא במקום הנכון. המאה שקל, במקום להיות בידיך, הם צריכים להיות בידו. זה מה שעושה הדיין. הבית הזה, תיתן חזרה לבעלים. אתה לא הבעלים האמיתיים של הבית. הוא לא בחזקה הנכונה. תביא חזרה את הבית. זה כל העניין של הדין. העניין של הדין זה לשים כל דבר במקום. רק אז העולם יכול להיות עולם. בלי דין אין עולם. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ביקש זה לא רק היפותזה. זה טוב, בוא נחשוב על אפשרות לברוא את העולם. ביקש הכוונה ביקש. הכוונה שזה העולם. רק מה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה מיד לגמור את שלמות העולם בפועל, כי הוא רוצה לשתף את האדם. אז יש לו סבלנות שהבקשה שלו, בקשת היש של הבורא, שהעולם יהיה במידת הדין, לא רק במחשבה אלא גם בפועל, זה יעשה על ידי האדם. איך קוראים לסבלנות הזאת? קוראים לסבלנות הזאת רחמים. כמו הסבלנות של האמא ברחם, 9 חודשים עד שהוולד נולד. הסבלנות האלוקית נקראת בשם רחמים. הרחמים זה סבלנות. זה הכוונה ברחמים. אבל ברור שהעולם צריך לעמוד במידת הדין. כל דבר, אין לך דבר שאין לו מקום. אם יוצא ממקומו זה קלקולו. יש דבר שהוא נמצא במקומו, הוא בדיוק ממלא את התפקיד שלו. תיקח את אותו דבר, תשים אותו במקום אחר, זה כבר קלקול. להעמיד כל דבר במקומו, בערכו, זה מידת הדין. כן. כן, בבקשה. כן. בגלל שאינו סבלנות. לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. מה הבעיית הקפדן? אתה לא מבין, אתה טיפש. אז בשביל מה אתה נמצא פה? כדי שאתה תלמד הרבה זמן בכל הדרכים המתאימות והראויות, ואם התלמיד לא מבין, אז תשתמש במשל, ותביא עוד משל, ותסביר לו בדרך הזאת ובדרך הזאת. בקיצור, אין פה סבלנות. קפדנות במקום הלא נכון, יש מקום שכן צריכה להיות קפדנות. למשל, התלמיד לא מבין נכון, והרב יגיד, לא בסדר, לא נורא, אפשר גם להבין ככה. וזה לא נכון. צריך להגיד, לא, זה לא נכון, אתה לא מבין נכון. הרמב״ם מסביר שזאת הצרה של כתיבת תורה שבעל פה. למה אסור לכתוב תורה שבעל פה? מסביר הרמב״ם במורה נבוכים, שזה מביא אסון גדול שיש תורה שבעל פה שהיא כתובה. רק אין ברירה. כי החטא היא הייתה משתכחת. אבל צריך לדעת שיש סכנה מאוד גדולה. פעם, איך אדם היה לומד תורה? יושב לפני רבו, אומר לו, הרב, קרא את המשנה, קורא, תסביר את המשנה, מסביר, אתה לא מסביר נכון. תחזור. מסביר פעם שנייה. אתה לא מסביר נכון. תסביר פעם שלישית. פעם מסביר פעם שלישית. זה לא נכון. 400 פעם, פעם 400, הבנתי. יופי! היום אדם לוקח ספר, הוא כבר מבין הכל. כלומר, הוא לא מבין כלום. אבל הוא אומר, הוא מחליט שהוא מבין. הוא מסביר, הוא מפרש לעצמו, אף אחד לא בודק, לא בוחן, אם אכן הוא הבין נכון או לא נכון. מה? אבל אתה יודע בכמה מובנים אפשר להבין משפט אחד? אתה רוצה שנעשה תרגיל עכשיו? שאדם יקרא משפט אחד ואפשר להבין אותו במאה צורות שונות? הרי כל אחד יכול להבין את זה במאה צורות שונות. הרמב״ם אומר שאפשר ללמוד מן התורה שיש מצווה לעבוד עבודה זרה. ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. מה אתם אומרים? זה עוד מוקלט. מה יגידו? איש אמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אני לא קראתי את תחילת המשפט, לא היה לי זמן. ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. זה בעיה גדולה מאוד. לכן ברור שצריכה להיות מידת הקפדנות, אבל יחד עם מידת הקפדנות צריכה להיות מידת הסבלנות. זה שתי המידות שבהן הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. במידת הדין, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שיתף מידת הרחמים, סבלנות. מה? כדי לשתף את האדם. אחרת אין מקום לאדם. האדם אוכל מעץ דעת טוב ורע, כדור בראש. ברור, זה סבלנות. נכון. הרמח"ל מסביר שמעולם הקדוש ברוך הוא לא מוותר על מידת הדין. רק מה? סבלנות. תן לבן אדם לתקן. תן לו 120 שנה עד שהוא בכלל מבין. סבלנות, אבל אני לא מוותר. אל תחשב שמישהו מוותר לך. לא מוותרים. סבלנות. קח זמן. חטא אדם הראשון, יאללה, קח 6,000 שנה לתקן.
זה כן לא מבטא, כי יש אפשרות לחזור בתשובה.
לא, זה לא נקרא ויתור. אם אדם מתקן, זה לא נקרא ויתור. כי בסוף הוא חוזר ליושר. אדם טועה בדרך. מישהו מבטר? אף אחד לא מבטר. אם אתה טועה בדרך, אתה תלך לאיבוד במדבר, אתה תמות. אז אומרים לך, אדוני, אתה לא בדרך הנכונה. אתה תמות, אתה תתייבש, אין מים לאן שאתה הולך. אני יכול לשנות, כן, אתה יכול לשנות כיוון. שנה כיוון. תגיע למקום שיש מים. זה לא נקרא ויתור. אין ויתור פה.
אם ככה, למה אתה קבוצת מידת הדין
בהתחלה? כי מידת הדין זה המטרה. אתה מבין?
הרחמים לא סותרת את הדין.
מה?
מידת הרחמים לא סותרת.
לא, היא לא סותרת את הדין. כי מידת הרחמים זה לאפשר דרך ארוכה כדי להגיע למטרה. היה אפשר מטרה, השגת המטרה, דרך קצרה. אבל אם זה דרך קצרה, אין לאדם מקום. ברוך אומר ועושה. כלומר, אצל הקדוש ברוך הוא אומר ועושה. כן, אז איפה אני פה? באמצע אין לי מקום. אומר הקדוש ברוך הוא, ברוך אומר ואתה עושה. איפה זה כתוב? אשר ברא אלוהים לעשות. מי? מי? מי לעשות? האדם. זה מידת הרחמים. אשר ברא אלוהים, הוא קבע את המטרה. מידה של יושר. עולם מתוקן. אין ויתור. רק מה? מקום לאדם לעשות. קדימה, תעשה. ואם אני אתאה, לא נורא, אתה יכול לטעות. שאלה ראשונה. לכאורה המסר של ההלכה הוא ללכת לפשרה לא משפט. היינו לפנים משורת הדין לך תחילה. בדיעבד משפט אזי הדין לא צריך להיות שמח. כלומר, השאלה הראשונה ששואלים אותנו כאן, למה כשבאים לבית דין בענייני ממונות, בדיני ממונות, הדיינים צריכים להציע קודם כל פשרה. ולא משפט. זו השאלה ששואלים. אם עשיית הדין, אם הופעת המשפט, זה המידה הנכונה, אז אל תציע פשרות. מה פשרות? אין פשרות. אז זה שתי תשובות. מה?
על אותו קורה היום של מידת הרחמים, אולי, של לתת סבלנות לבאדם לחזור...
אז יפה, זה תשובה אחת. יש שתי תשובות. תשובה ראשונה, גם הדיינים הם בני אדם. זאת אומרת, זה לא משפט שנעשה על ידי ריבונו של עולם. זה משפט שנעשה על ידי בני אדם. ובני אדם לא מחזיקים את כל המשפט. לכן, כיוון שהדיינים לא יכולים להיות בטוחים עד הסוף, כי אין לדיין אלא מה שאין עבורות, לא יכולים להיות בטוחים עד הסוף, שזאת האמת. אומרים, תראו, אנחנו מציעים לכם לעשות פשרה. כי גם הדין שלנו זה להיות מה שקרוב יותר לאמת. האמת המוחלטת היא אצל ריבונו של עולם. לכן, בואו תעשו פשרה. מה? לא, לא מבטחים. לא מבטחים. אתה שואל טוב, אתה שואל טוב. גם פשרה היא צריכה להיות על פי דין. זאת אומרת, הדיין לא יכול להגיד לשני בני אדם שבאים להידיין אצלו. ראובן צועק, שמעון חייב לי 1,000. שמעון אומר, אני לא חייב לך כלום. אומר לדיין, טוב, אתה יודע מה? 500. זה לא ככה. גם הפשרה צריכה להיות קרובה לדין. כלומר, זה לא הדיין, אחרי אתן לו תפקיד. אז בשביל מה צריך להיות דיין? כל אחד יהיה דיין. תבוא, שני אנשים רבים, אני אפתור לך את הבעיה. כמה אתה רוצה? 1,000. כמה אתה אומר שאתה חייב? כלום. אין בעיה, 500. הביתה. הלאה. אז בשביל לא צריכים דיינים. אלא צריכים שיקול הדעת של הדיינים, שהפשרה צריכה, ככה אומרים הפוסקים, היא צריכה להיות הכי קרובה לדין. אבל להגיד לך שזה דין בטוח, כי המשפט לאלוקים הוא. יש סיבה שנייה. זה מה שהוא אמר. רחמים. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים שמתוך משפט יגיעו לשלום. הפשרה היא עושה משפט עם שלום. כי כולם הסכימו. זה לא פשוט להוציא ולתץ. הוא אומר, זה לא נכון. כן, אבל זה, אני כדיין, זה מה שאני מבין שצריך להיות. פשרה היא נותנת הרגשה שכל אחד הרוויח, כל אחד הפסיד. זה משרה מידת השלום בין בעלי הדין. ומתוך מה זה בא? נכון, זה בא מתוך רחמים. זה בא מתוך הסבלנות שדיברנו עליה. עכשיו, שאלה שנייה שואלים אותנו, האם אפשר ללמוד מדברי המהר"ל, כי בלא דרך ארץ אין אדם יכול למעשה לפגוש את עולם התורה, את לימוד התורה, לא כהמלצה, אלא כתנאי שבלעדיו אין יכולים ללמוד תורה, לא כמקצועות החול, אלא תורה ממש, התשובה היא ודאי נכון. ודאי נכון. לכן הרמב״ם פוסק, הלכות תלמוד תורה, פרק ד', לא מכניסים אדם לא אגון לבית המדרש. אבל מה, אם בא אדם לא אגון והוא רוצה לתקן את עצמו, אז לא נכנס אותו לבית המדרש. אז מה יהיה? נסגור את כל ה... נסגור הרבה בית המדרש. תשובה. לא. הכוונה היא, תלמד תורה שעושה את האדם אגון. יש תורה שמכשירה את האדם להיות לומד תורה. זה תורה דרך ארץ. לכן זה נכון. ודאי שדרך ארץ קדמה לתורה. מה זה קדמה? היא הכשרה, היא הקדמה, היא המסילה לתורה. אבל יש תורת הדרך ארץ. לכן מה שצריך לעשות תמיד זה לדאוג לכך שמי שרוצה ללמוד תורה, הוא ילמד את תורה דרך ארץ כהכנה ללימוד תורה של דבקות בשם. אין אפשרות להגיע לתורת אמת בלי מידת היושר. אין אפשרות. למה? כי התורה היא היושר בעצמו. אז אם אדם לא ישר, איך הוא יכול להידבק ביושר? משל למה הדבר דומה? יש לך נדן, חרב ישרה. אבל החרב לא ישרה, אתה מנסה להכניס אותה בנדן. זה לא נכנס. כי דבר ישר ייכנס בתוך דבר ישר. אתה לא תוכל להכניס דבר עקום לתוך דבר שהוא ישר, זה לא נכנס. אז אותו דבר, כדי להידבק בתורה שהיא היושר, האדם חייב להיות ישר. לכן יש להכשיר את האדם להיות ישר, ואז להכניס אותו לבית המדרש, ללמוד תורה שתיתן לו תאימת עולם הבא. טוב, שיעור הבא בעזרת השם ביום רביעי. שיעורי במהר"ל זה יום ראשון ושני, רביעי וחמישי.